עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. היום כ"ה בשבט. היום לפני 79 שנים הגיעו שני קציני משטרה בריטים, מורטון וווילקינס, לרחוב מזרחי בית 8 ועלו לחדר על הגג. שם מצאו את אברהם שטרן, שכינויו במחתרת היה יאיר, קבלו את ידיו, סילקו מהחדר את מי שגרה שם, לוחמת הלכי טובה סבוראי. וילקינס ירד איתה אל הניידת ברחוב והביט מעלה בחוסר סבלנות. אז נשמעו שלוש יריות. מורטון רצח את יאיר וטען אחר כך שהוא ניסה לברוח. באותם ימים ירו קציני משטרה בכל איש מחתרת שלחדו, וכמעט כל אנשי לחי היו בבתי הכלא או בבתי הקברות. הבריטים היו בטוחים שחיסלו את לוחמי חירות ישראל. אבל יאיר היה גם הוגה דעות ומשורר, עקרונות מלחמת החירות שכתב, והשירים שלו המשיכו לגייס לוחמים לשורות המחתרת גם אחרי מותו. וכל שנה בקפה בשבט מצטופפים מאות סביב קברו בנחלת יצחק, ומדהים לראות איך גם כשכמעט כל אנשי המחתרת כבר הלכו לעולמם, דמותו של יאיר חשובה לרבים. היום לא עליתי לקברו, זה היה בזום, אבל אנחנו זוכרים.
שקוייך, שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. שבוש הכנסת יריב לוין עשה היום את מה שהוא הכי אוהב לעשות, וזה לאיים שוב על שופטי ישראל. דחו את שלב ההוכחות במשפט נתניהו, הורה לוין בכותרת הראשית של הביביטון, אחרת אתם נותנים יד להשפעה על הליך הבחירות. ואין לי מושג מאיפה הוא השיג אותו לוין את כמויות החוצפה שפיזר היום. הוא כנראה שכח שארבע מערכות הבחירות של השנתיים האחרונות התקיימו כל פעם בגלל שהנאשם רצה או להקדים את השימוע, או להקדים את הגשת כתב האישום, או פשוט לבטל את הסכם הרוטציה דקה אחרי שחתם עליו. הרי אם נתניהו היה מעביר תקציב דו-שנתי כפי שדרש והתחייב רק לפני כמה חודשים, לא היו בחירות. כל ההליך הזה בא לעולם כדי שהוא יוכל לרמות את גנץ ואותנו במצח נחושה, ועוד לא דיברנו על זה שהוא הצהיר בבג"ץ שאין לו בעיה לנהל מדינה תוך כדי משפט פלילי. אז אם אין בעיה, מכובדי יריב לוין, תתכבדו בבקשה ותמשיכו את הפרוצדורה המשפטית כפי שהתחייבתם. תודה. יפה מאוד השוטר שלך.
תודה רבה, שבוע מרגש. טוב. שבוע טוב.
כאילו
באמת,
רגע,
הרבה שנים, אני לא זוכר שלא הייתי שם. וגם כשזה היה בימים של שידור, הייתי מגיע עד ארבע, ממש להיות בהתחלה, ואז...
מי האנשים שבאים? הרי כולם מתו,
דור
כמעט.
דור שני, שלישי, וכל מיני חבר'ה, בעיקר כיפות סרוגות, צעירים לגמרי.
שגדלו על המיתוס.
גדלו על המיתוס, זה הדמות שהעירה להם מרחוק.
תראה, אני מניח פעם שאלו את ברק אם היה נולד פלסטיני, מה הוא היה עושה, אמר, מצטרף לאחד מארגוני מחתרת שלהם, הוא אמר, עונה ביושר, אני מניח שלא הייתי מצטרף, הייתי הולך אולי לאצל. אתם הייתם קצת יותר מדי, too much בשבילי, אבל אין ספק שהסיפור עצמו ויעיר וכל הרעיון, של לוחמי חירות ישראל ושל לא להוריד ראש ותשמע, זה...
הסיפור שלו הוא מדהים. הגיס שלו, אח של רוני אשתו, היה אחד מראשי ההגנה ואיש קיבוץ, והציעו לו בחודש האחרון, כי היה ברור שסוגרים עליו, הציעו לו מקלט בקיבוץ בתנאי שהוא יפסיק את המלחמה. והאיש במודע לגמרי ידע המיתוס שלו יהיה יותר חזק מאשר אם הוא יתחבא.
ובוא נאמר ככה, שזה שנתתם לזה שרצח אותו למות בשיבה רעה לא אומר הרבה דברים טובים עליכם.
אז אחד מהם, את וילקינס, הרגו בירושלים במרחק 300-400 מטר מהכלא המרכזי, ואנשים שהוא ירה בהם שמעו את העיריות בחוץ. מורטון הצליח להסתלק ונשאר שונא ישראל עד יום מותו.
טוב, בוא נתחיל. קרדיטים, עורכת ומפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון. שאלתי עכשיו שאלת משאל טוויטר, והיא זו: מה הכי מופרך? 1. ביבי מכשיר את בן גביר. 2. ביבי מכשיר את מנסור עבאס. 3. אבתיסאם מראענה בעבודה. 4. בחירות רביעיות. תבחר.
אוקיי? בחירות רביעיות.
חכה, אבל תשמור את זה לחמישיות. תאמר לי בטובך, על מה לא נדבר היום?
רק 53% מהמורים התחסנו עד כה במנה הראשונה, ורק רבע שתי מנות, העיקר בוכים.
נתניהו קורא לתומכיו לא להגיע מחר לבית המשפט, אפשר לבוא בזום?
פתיחה חלקית של הסגר למרות התראות משרד הבריאות, מרכז המידע של אמן צופה עלייה דרמטית בתחלואה.
ידיעות מסוריה שחיילים רוסים שוב מחפשים בבית הקברות ירמוק בדמשק אחרי שרידיהם של נדרי צהל, נו תמצאו כבר גם את אלי כהן.
הרמטכ"ל כוכבי הודיע שיחידות סגורות עם פחות מ-85% מחוסנים לא יוצאות הביתה. כל הכבוד.
רות דיין הלכה לעולמה בת 103, נקברה היום בנהלל. נוחי ושלום, רות יקרה.
עיתונאית פולניה שכתבה כי היו פולנים שבגדו בשכניהם היהודיים ולפעמים גם הרגו אותם, נחקרה במשטרת פולין בניסיון, בהאשמה שהיא ניסתה לפגוע בשמה הטוב של האומה. האמת, אין לכם שם טוב, תפנים.
באח צנחנים מושבת בגלל יותר מ-200 שנדבקו בקורונה, מה שנקרא בסיס אדום.
גרמניה ב-94, שהייתה מזכירה במחנה הריכוז שטוטהוף, שווה לגמור את העניין הזה, נאשמת בשותפות ברצח 10,000 בני אדם, שמה לא פורסם, והמשפט התקיים בבית המשפט לנוער, כי היא הייתה קטינה.
אתה צוחק?
לא, ככה זה. זה מה שהתקיים. ולפני שנתיים, זה גם כן איש מנהלה משטוטהוף, מאותו מקום, הוא שם בשותפות ברצח אלפי בני אדם, הוא הורשע ונידון ל2.5 מאסר על תנאי. והתנאי היה כנראה שלא יעשה עוד פעם רצח עם.
אוי ובוי לי, תשמע, אנחנו עוד מעט נטפל במשפט נתניהו, וברצח מזעזע של דיאנה רז, אבל בוא נתחיל עם הדבר הגדול הבא, ונגיד שלום לעיתונאי החרדי מדמוקרט TV, ישראל פריי, שלום ישראל.
ערב טוב.
שלום אריה, שלום בן.
הציקו לי מאוד שאני קורא לך פריי ולא פריי, זה נכון פריי?
אתה כתמיד צודק, פריי.
לא, אתה צוחק עליי, הרגו אותי בטוויטר, אז אני קורא לך עכשיו פריי בטעות?
בן, אתה לוחם טוויטר מיומן, אני בטוח שאתה עמוד בזה.
אוקיי, אני אשתדל. אני אשתדל. תשמע, הלך לעולמו הגאון רבי חיים מאיר הלוי, וזנר, זכר צדיק לברכה, מתי הלוויה?
בשעות אלה, בוא נגיד, מתחילים להיערך למסע ההלוויה הזה. כן, בוא ניתן קצת קווים לדמותו. הרב חיים מאיר ווזנר הוא בנו של אחד מגדולי הפוסקים החרדיים הענקיים, כלומר זה שאנחנו כרגע מדברים עליו והשם שלו מעניין ואולי באמת גם יצבור איזושהי תאוצה בהלוויה, זה בעיקר בזכות אביו שהיה באמת אולי פחות מוכר לציבור, אבל בציבור החרדי הוא היה אחד מענקי ההלכה והרוח. בנו שהוא גם כן כבר זקן מופלג חי רוב שנותיו בלונדון לאחר מות אביו עלה לבני ברק. ההלוויה צפויה לצאת כבר הערב, הם משתייכים, בוא נאמר, הם סוג של מרכז הציבור החרדי עם נטייה לחסידי פלוס נטייה יותר לאזורי העדה החרדית, כלומר לאזורי סאטמר, וגם זה מסוג של אנשים שלא מלינים את המתח שהלוויה תהיה הערב, וגם כמובן צפוי להיות שם קהל רב. אבל כן חשוב להבין, הוא לא אחד מגדולי ישראל, ממש לא בשורה הראשונה, כך שגם מבחינת משתתפים יהיו רבים, רבים יותר ממה שילוו אותנו לעד, אבל זה לא תהיה חתונה של רבבות, היא גם לא בקורונה ולא בקורונה.
הרב ווזנר נתבע לבית עולמו בגיל 83, ואנחנו התעניינו בנושא גם כי בנו פרסם לא מזמן דעת תורה שקוראת שלא להתחסן. עכשיו, מדברים על זה או לא מדברים על זה? זה מפריע רק לחילונים או שגם בחוגים החרדיים אומרים תשמעו, זה סוג של משפט?
קודם כל זה נכון, הבן של הרב המנוח שנפטר, קוראים לו הרב יוסף בנימין ווזנר, שהוא בעצמו גם חולש על קהילה די גדולה, הוציא באחרונה קונטרס ארוך מאוד ומנומק, אולי בגן עדן תעמוד לי הזכות שקצת קראתי דברי תורה בקונטרס הזה, שכולו ממש מלא נימוקים נגד החיסונים, ובוא נאמר שבחוגים, שוב, באזור של החוגים האלה, זה לא מדי מפתיע, הם שייכים לחסידים, לעמוק יותר, ושם יש עוד הרבה הרבה יותר הכחשת קורונה לא יודע אם לומר אידיאולוגית, כלומר בשונה אולי ממרבית החרדים שמכירים בקורונה, רק משתדלים להישמר בדרכם ולנהל, להמשיך את חייהם, הם יותר משתייכים לחוגים שבאמת הקורונה היא לא, היא לא קיימת, החיסונים הם בכלל, זה השטן, ולכן, וזה נמצא שם. האם מישהו רואה פה איזשהו
צחוק הגורל?
לא חשבון, אני לא חושב, יש לאנשים המאמינים, יש את המנגנון הדי ברור להסביר את
זה. מה שאני רוצה לנסות להבין ממך, ישראל פריי, מה עובר, תנסה, כמובן, אי אפשר לדעת והכל, אבל תנסה, אתה הרי שייך יותר מאיתנו לעולם הזה, של, לאחד כזה שכותב קונטרס ארוך ומנומק על נגד חיסונים, ואז מאבד את אביו למחלה שהוא מטיף לא להתחסן מולה. יש סוג של חשבון נפש אפילו סודי כזה במעמקי הנשמה, או שהם מתוכנתים לחשיבה אחרת לגמרי שאני בחיים לא אבין?
האופציה השנייה האחרונה היא הנכונה, כל האזור הזה של ההתחשבנות, כלומר זה שאתה מנסה לייצר איזשהו דיאלוג בין המציאות והמדע והחיסונים או מה שצריך להיות לבין החיים עצמם, זה משהו שהוא נמצא אצלך בראש, נמצא אצל, אולי אצל הרבה מהמאזינים, אבל באזורים האלה התודעה היא שונה, החשיבה היא אחרת, זה לא יגיע לשום חשבון נפש, יש עוד הרבה הסברים פנימיים שיכולים להסביר על מי עשה שהם ככה, ולא, לא תימצא התשובה בכך שאולי אולי יש מקום להקשיב למדע. לא, זה לא יגיע.
תשמע, אני ממנה את עצמי עכשיו לעיתונאי חרדי, וכי שולחים לי עכשיו אנשים שאני סומך עליהם, מכתב שיצא עכשיו מאותו בית דין של הרב וזנר או ווזנר, שחוזר בו הודעה והעברה נחוצה, לאחר ברורים נוספים והתייעצויות עם רופאים מומחים מארץ ומעולם, רבני בית ההוראה ובראשם רבנו הגעבד שליטה אינם מתנגדים לחיסון בניגוד למה שפורסם בשמם. מה שאני מבין מזה, זה מכתב טרי, מה שאני מבין מזה, זה לא רק לרקת, הם גם קצת במבוכה החברה האלה.
קודם כל, אני לא מכיר את מה שאתה מדבר.
אני אשלח לך את זה אחרי זה, זה ממש טרי, יכול להיות, אתה יודע, לך תדע וכולי. בסך הכל, כל המבוכה הזו, זה מה שמעניין.
אני אנסה להסביר. יש את הדיאלוג שמנסים לנהל עם העולם, אוקיי? שינסו להסביר, אתה יודע, החוצה מה קורה פה, שצריך להיות בסדר כלפי האנשים, או גם החיצונים עצמם, כלומר, צריך אולי לעשות משהו, אבל ברמת הפנימה, כלומר בחשבון הנפש או בהבנה עמוקה שפתאום עכשיו אולי כדאי לשים מסכות, פתאום אולי עכשיו הקורונה זה כן איזשהו משהו לא מזימה, או הדברים האלה שם זה לא נוגע, זה אולי בפרוצדורה כמו שאיתן קבל אומר, זה נוגע, אולי יש איזושהי בעייתיות שצריך לפתור אותה בסידור העניין, אבל ברמת אתה יודע מה שאתה שואף ושואל אליו, האם באמת זה חשבון נפש, האם באמת יקרה פה איזשהו שינוי, זה לא נמצא שם.
עכשיו מישהו אחר עכשיו כותב לי שזה הרב שטרן ולא הרב ווזנר מה שהקראתי, ורק אלוהים יודע.
זה יותר הגיוני, לא הרב שטרן, הוא בהחלט אחד מגדולי תלמידי הרב ווזנר, הוא גם פוסק מאוד מאוד מוכר, והוא אכן הרבה הרבה יותר מחובר גם לענייני ציבור, גם לענייני זה, ומאוד הגיוני שהוא זה שקם בעצם להסביר או לתקן את הנזק, או הוא בהחלט, הוא גם נמצא תמיד בקשר עם גורמים עירוניים בבני ברק ועם משטרה.
אז הבנו את זה.
ישראל, תנסה להסביר לי דבר אחד. יש מצווה מדאורייתא, האדם גמר בית והוא חייב להתקין מעקה לגגו. וזה סוג קלאסי של רפואה מונעת. וברגע שקבעו אותו כמצווה, אז זה מצווה פשוטה. איך לא עושים קל וחומר? איך לא עושים גזרה שווה מהדבר הזה? מה האדם חייב להתקין מעקה לגגו? הוא בוודאי חייב להתחסן אם אפשר. למה זה לא עובד?
השאלה היא טובה, היא כבר נשאלת 10 חודשים, ובאמת השאלה היא עצומה, כי את צריך להבין שבכל קשור לבריאות ובאמת הציבור החרדי הוא נמצא בשיא הקפדה, הרי כל פריחת הסכונה הרפואית והפיררים והרופאים הפרטיים, הציבור החרדי מקפיד מאוד, מה קורה פה בקורונה? אין לי תשובה לחלוטין מניחת הדעת, כן, אני חושב שהקורונה, אפשר לומר בגדול, היא נוגדת את כל תמצית הוויית החרדיות הנוכחית של שנת 2020-2021, שהיא בנויה על התקהלויות, ולכן לכן הדבר הזה הוא בעצם, הוא לא יכול להחזיק, כלומר כל הטישים, כל ההוויה, כל הישיבות, כל הבתי כנסת, כל המקווה, הכל נמצא בהתקהלויות חברתיות, וברגע שהדבר הזה סותר את החרדיות, אז יש איזשהו מנגנון שאומר, אוקיי, מגפה, כן מגפה, לא מגפה, אנחנו צריכים להמשיך בחיים, שוב, זה הסבר קטן מיני עוד
דברים. אבל לפחות נכנסנו לאווירה.
אני רוצה להגיד עוד משהו אחד.
משפט אחד.
אני די חושב שאם הקורונה הייתה מתחילה בגל השלישי, כלומר במוטציה הזו, בתוקפנות שלה, בנשים ההרות ששוחררות בבתי חולים ובכמות ההרוגים הזו, ייתכן שגם הציבור החרדי היה אחרת. העובדה שעשרה חודשים הקורונה כמעט לא פגעה בחרדים עקב הגיל הצעיר שלהם,
שעננות.
היא כבר בנתה איזשהו מנגנון של הדחקה, של התעלמות, של כפירה, של לא יודע מה, ועכשיו שזה כל כך עמוק פוגע בנו, אין את הסוויץ' לא השתנה. לא באמת
בקיצור, היא נגיף הרמומי, ואני עד שמוצא לעצמי קשרים עם אדמור בבני ברק ומחכה שיזמין אותי לטיש, אז יש קורונה. ישראל פריי, תודה.
תודה רבה לך. ערב טוב.
פרופסור יובל אלבשן, שלום.
ערב טוב. שלום וברכה.
אהלן, חברים. המשפטים בקריאה האקדמית אונו. אנחנו עוברים לעניין המשפטי, ודווקא מתחילים, לא במשפט, אלא במה שאתה קראת במאמר שכתבת, מתקפה חסרת האחריות של נתניהו נגד מנדלבליט, אני מניח שאתה מתכוון ליום חמישי.
אמת. כאשר בעצם עוברת ההצעה ברוב, הצעת ההחלטה, בוויכוח הדי מטופש, אני מתבייש אפילו להיכנס אליו, כי הוא לא הנקודה המרכזית פה, האם מתי לסיים את הסגר, בשישי בבוקר או בראשון בבוקר, זה כרגע לא חשוב, ואז מחליט נתניהו, הוא מעלה את ההצעה שלו, בניגוד לדעתו של גנץ, ויש לו רוב, שהוא רוב אוטומטי מהיומה הראשון של הממשלה הזו, זה לא קשור בכלל להצטמקות שעברה כחול לבן, ואז בעצם אומר היועץ המשפטי לממשלה, חברים, אין איזה שום ערך, כי זו ממשלה פריטטית לפי חוק היסוד, ואז מתחילה מתקפה, גם מצד נתניהו עצמו שאומר לו דברים חמורים שלא רוצה לחזור עליהם, אתה רק יועץ, אתה לא זה, מי שמחה וכו', וגם על ידי השר אוחנה ואחרים, וכשאני שמעתי את זה, אני לא ידעתי כבר, עכשיו, אני ראיתי את זה כבר מיד, זה מיד רץ החוצה, כן, בכל הצינורות האפשריים, ומיד קמו משפטנים שהגנו על דעתו של ראש הממשלה וכו'.
כן, פרופסור אלבשן, הם אומרים שבחוק הממשלה, חוק היסוד הזה, כתוב שהממשלה תקבע מנגנון למימוש הפריטטיות, ולא נקבע מנגנון כזה, כלומר, החוק בעצם חלול.
לא, אז זהו, זה לא עובד בדיוק ככה, ואני לא רוצה להלעיז על אחרים, אבל אתם יודעים, זה באמת שיעור, קודם כל אני אומר לכם, אפילו מצליחות ישירות, בנימין נתניהו מבין משפט חוקתי לפני ולפנים, והוא מבין אפילו את המשפט החוקתי המורכב שיש בעולם, שזה בארצות הברית. אז לא, השיטה היא מאוד פשוטה. יש חוק, בעקבות בקשת ראש הממשלה תוקן חוק היסוד, ונכנס סעיף 13 א', לא מלבל את הראש בשפת המשפטנים, שאומר שהממשלה היא ממשלה פריטטית, וגם אם מספר השרים לא יהיה שווה, ייקבע מנגנון הצבעה, הכוח יהיה כוח שווה וכו', וזה ייקבע לפי כללים וכו'. עכשיו, מה זה אומר? שחוק היסוד קובע את העיקרון. עכשיו, איך הוא? מה? אמרתם, הזכרת את הפרוצדורה בשיחה הקודמת? את הפרוצדורה יקבע את הקנון, אבל התקנון לא יכול לעיין את להפוך לאפס.
זאת אומרת, אתה אומר, זה שלא תקנו את התקנה, לא מבטל את הפריטטיות, ואגב, נתניהו, וכל דובריו ושופרותיו בתקשורת, כבר דיברו ותלו את תירוץ בפריטטיות 20,000 פעם עד עכשיו, ופתאום אתה אומר, ביום חמישי, היה ניסיון לשנות את כללי המשחק שנקבעו בחוק יסוד.
פתאום הוא שלף, תראו, הסיפור האמיתי היה בהתחלה מספר שווה, ואז נתניהו ביקש טובה אישית מגנץ להכניס עוד כמה שרים שבחו על מר גורלם שהם לא יהיו שרים, והוא אמר לו, זה בעצם לא משנה כי חוק היסוד שונה, ואני יודע מידע אישי שגנץ גם תרח לבדוק עם משפטנים, אני לא אחד מהם, אבל עם אבי ליכט ועם אחרים, מה לעשות ואיך לעשות, ואמרו לו, נכון, חוק היסוד כבר נסגר, ובעצם אמרו לו, בעצם אין הרבה, זה לא באמת משנה, וגם נתניהו הבטיח שמחר, מוחרתיים, גם עוד שלושה ימים, ייקבע המנגנון, ואז אפשר יהיה לרוץ, וזה באמת לא משנה. וזה עכשיו התחיל ממערך שוב ושוב ושוב, אבל עובדה שנתניהו בעצמו, לאורך כל אותה תקופה, למרות שמיום הראשון של הממשלה יש לו רוב, עבד לפי המנגנון הזה, ופתאום עכשיו שלפו את הקלף. עכשיו, למה זה מכעיס? זה מכיס, כי יש ויכוח אמיתי והוא נכון, ואני חושב אגב בו שאני יותר נוטה לצד של אריה מאשר לצד שלך, בין נצזתי קצת צד, בין התפיסה האקטיביסטית, אקטיביזם שיפוטי לבין אקטיביזם, לבין משהו אחר, בין שלטון אוכפי החוק לשלטון החוק, זה ויכוח לגיטימי, אבל הוא אחר. דווקא פה מנדלבליט עשה בדיוק מה שאלה שמבקשים את הייעוץ המשפטי הכי רזה ודיאטטי שיש, יקבלים. ביקשו ממנו, הוא שינה חוק יסוד, היו על זה גם עתירות, אני מזכיר לכם, הוא הגן על זה, העסק הזה נגמר, חוק היסוד שונה לפי רצונם. אז עכשיו הבעיה שלהם זה לא עם יועץ ממשלה, משפטי לממשלה שעושה מה שהוא רוצה.
אני מוכה על מה שלהם. על מה שכתה אמרת על ארי ועליי, אני לא כזה אקטיביסט, תרגע.
לא, אני יודע, אני, אבל אני
יודע, אני... אני גם בעד רפורמות נרחבות במערכת המשפט כל חיי, ואני בכלל יותר ארי מארי. מי זה ארי? זה תמיד, אני לא רואה את ארי ממטר, בוא, זה מה שניסית להגיד לך.
אוקיי, עכשיו בוא, הבנו אותך.
משפט נתניהו ביום א', מה אתה אומר על מה שיריב לוין הודיע לשופטים היום דרך ישראל היום?
האמת לא נעים להגיד שאני לא יודע.
או יעץ להם בידידות בכותרת ראשית לדחות את שלב ההוכחות, כי זה תהיה השפעה על הבחירות.
נו, באמת. זה, תראו, זה, אני הייתי הרי גם בצוות, עד כשקראו לו צוות הסתרים של זה, זה לא בדיוק היה הסתרים, אבל לא של מנדלבליט. השעון של המשפט והשעון של והלוח והשעון הפוליטי הם שעונים שהמחוגים שלהם צריכים לנוע, כן, באיזה סוג של הרמוניה, אי אפשר לעצום עיניים, כי המשפט הוא חיה חברתית, זה לא איזה מדע, ולכן כן צריכים הם צריכים להשפיע. אבל ברגע שהבחירות האלה הן בלתי נגמרות, ואנחנו סיבוב רביעי וסיבוב זה וסיבוב זה, אין דרך לעשות את זה. ואני הייתי מצפה בדוק הפוך, כמו שאני אגב העברתי את המסר הזה למי שצריך להעביר את המסר, אני הייתי מצפה כדי למנוע את כל הבלגנים לבוא ולהגיד המשפט שלי ראש הממשלה יימשך רגיל, שאר המשפטים יידחו, כל מה שצריך ייסגר. בי זה לא, אתם שכל כך דואגים למשפט שלי, אני מסתכל לכם, המשפט שלי לא יהיה חלק מזה. לבוא ולנסות עכשיו, להליך אימים ולהגיד זה, תראו, זה מחזיר אותי למקום שאני חייב להגיד שהיה, היו כמה רגעים שאני ממש הרגשתי לא טוב, ואני לא מהניבלים במהרה. ואחד מהם זה היה בפתח המשפט של נתניהו, כשעמד שם הדוכן הזה, ועמדו סביבו כל מיני ניצבים, והוא נכנס לשם כמו הורדוס לסנדרין.
אתה פוגע עכשיו ישראל כץ וחבל.
אבל מה דעתך על מה שאמר אהוד ברק שקורא למפגינים להמשיך להפגין כי זה משפיע על השופטים? האם אנחנו בכלל באווירה שיכול להתקיים משפט צדק?
אתה שואל אותי, אני דעתי כדעת מורתי הגדולה שהלכה לעולמה לצערי רותי גביזון,
שהמשפט
הזה הוא כבר משפט, הוא מזוהם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אי אפשר להתעלם, והפרקליטות עושה פה טעויות על גבי טעויות, בין בשימוש באביעד גליקמן, ובין במיליון שימושים אחרים, ובין באיך שהם התנהלו, ובין במה שהם נרשו לעצמם, ובין במיליון דברים. ולכן בהקשר הזה זה נכון, אבל כל זה, זה לא עומד אחד כלפי השני. בסוף יש פה ממלכה אחת, ויש פה כרגע גם פרקליטות אחת, ויש ראש ממשלה אחד, שמה שהיה צריך לעשות, אם הוא היה באמת אותו ראש ממשלה שכולנו מכירים של פעם, שהיה עם כל, היו הרבה דברים, אבל היו לו כזה...
הוא הגן על המערכת כל עוד היא לא הגישה נגדו כתב אישום. אני קצת חולק על שניכם.
הוא היה אמור להבין מה זה ממלכתיות, והוא היה אמור להיכנס לא כמו הורדוס, אלא כאחרון האנשים בשקט.
אין מצב שזה יקרה. אני רק בהקשר הזה, פה אני כן חולק על אריה ועליך, אני חושב שמי שזיהם בעיקר את ההליך זה הוא עצמו, ברגע שהוא בעצם... תקף ואת הלגיטימציה של כל שלב בדרך. הוא התחיל במשטרה, אחר כך הגיע לפרקליטות, הגיע לפרקליט המדינה, הגיע ליועץ המשפטי לממשלה, עכשיו עובר לשופטים, ואני גם לא זכור לי שהיו פחות הדלפות ופרסומים, כולל קלטות של הזקן בהליך של אולמרט. אף אחד לא אמר שאולמרט לא יקבל משפט צדק.
אני אמרה גם למשפט שלו, אותו דבר היא אמרה.
אז כל משפט שמתנהל בתקשורת לא יקבל משפט צדק.
חברים, הבעיה זה לא משפט בתקשורת רק. הזיום זה לא רק התקשורת, למרות שאתם מאוד מאוד חשובים וכולי. הזיום זה גם שיטות החקירה. יש הרבה דברים שזוהמו בדרך. הזיום זה את מי בחרו להיות הפרקליטה מייצגת, ואיך בדקו, ומי שי ניצן, אני לא אכנס לכל הדברים האלה. אבל זה בעצם לא משנה, בן. נגיד שאתה צודק ממני, ומי שאחראי על הזיהום המרכזי זה דווקא הוא. זה עדיין לא הופך את המלאכה של בית המשפט לנסות להגיע לתוצאה שקרובה לצדק. במים מזוהמים ליותר קלה, וזה כן צריכים לשים לב. ולכן אני יכול לצטט שוב את דברי מורתי וחברתי, שהיא לא אמרה הוא צריך להיות זכאי בגלל זה, והיא גם לא אמרה הוא חייב להיות השם בגלל זה, אלא אמרה בואו נמצא פתרון אחר, והפתרון האחר, שלצערי הוא לא הרים אותו, לא הצד השני, היה לנסות להגיע לאיזה סוג של עסקה כזאת שהוא ילך והעסק ייגמר לטובת כולנו. והנה אתם רואים עכשיו מה קרה, ותראו איך ממשיכים. אני חייב להגיד רק עוד מילה, אנשים שיודעים משפט, ואנשים שמשמשים בתחנות רדיו, לא איפה שאני עובד בתאגיד ולא איפה שאתם עובדים כרגע, שיודעים משפטים לפני ולפנים, מעיזים לפמפם קשקוש על מה קרה באותה ישיבה, כאשר היועץ המשפטי כאילו פתאום הפך להיות אביר השלטון ורומס את ראש הממשלה, כשהם יודעים שדווקא במקרה הזה, לעומת מיליון דוגמות שהן נכונות, זה בדיוק הפוך, והם לא חוששים לעשות את זה, למרות שברור שכולנו יודעים את זה.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
לך חברים על לא יודע מה, רוח הרעה, אבל זאת האמת.
זה מה יש.
רוח טובה.
ואנחנו נשארים ממש ברוח רעה, הרי אין לנו ברירה, ואומרים שלום לדוקטור אילן רבינוביץ', פסיכיאטר הבית שלנו.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
אנחנו על הרצח המחריד של דיין הרז, על ידי בעלה השוטר, במטה בנימין, כשהילדים בבית, וכבר הכל נאמר, גם על התופעה המחרידה הזו וגם על האירוע הזה. מה שאותנו עכשיו מעניין על השיחה הזו בערב הזה, טענת ההגנה. ההגנה טוענת לאי שפיות זמנית. מה זה אומר, אם יש דבר כזה בכלל? כי אני ראיתי שפסיכיאטרים עונים ואומרים, אי שפיות זמנית זה מונח שאנחנו מכירים, אבל לא לארבע דקות. אם כבר אז ל-24 שעות, ליומיים, לא לארבע דקות. ספר לנו על זה.
אוקיי, אז קודם כל המושג של אי שפיות זמנית זה משהו שפרקליטים המציאו ולא פסיכיאטרים, לא אנשי המקצוע. בואו אני קצת אסביר. לנו יש לכולנו מנגנון הגנה. כולנו רואים היום בבוקר, היום בבוקר רואים את דיאנה היפהפייה הבלונדינית מול דפי העיתון, ורואים את בעלה אמיר, וקשה לנו להבין איך גבר רוצח את אשתו שארבעת ילדיהם נמצאים בבית. הם נקלעים למצב של אימות, של מריבה, היא אומרת לילדים תעלו למעלה, ואז נשמעת יריעה. ומה שאצלנו, שאנחנו רואים דבר כזה, במיוחד שמדובר במישהי שהייתה מנטורית לזוגיות, וסייע לנשים לנהל מערכת יחסים טובה ובריאה, ומישהי שהעידה על עצמו שבעבר היא כבר הייתה במערכת יחסים חולנית, והצליחה לצאת ממנה, ההיגיון שלנו אומר להגן על עצמנו שזה לא יקרה לנו, שנסה להבין שאולי הבחור באותו רגע היה במצב של אי שפיות זמנית. עכשיו בואו ניתן מושגים משפטיים. יש שני מושגים שקשורים בנושא. אחד זה בר שיפוט, והשני בר הנישה. בר הנישה יכולה לקבוע פסיכיאטר עכשיו בהסתכלות, שרק אם בן אדם סובל מבחלת נפש כרונית, למשל כמו סכיזופרניה, כמו סכיזואפקטיב, כמו מניה דיפרסיה, ובזמן ביצוע המעשה הייתה אקססרבציה, הייתה התלקחות של המחלה הכרונית, והוא היה במצב פסיכוטי חריף, דיינו המציאות והדמיון הלכו ברבוביה, והוא לא ידע מהו דמיון ומהו מציאות, ואז הוא לא היה בר שיפוט ותובנה כתוצאה מהמחלה הכרונית שלו, רק אז ניתן לקבוע שהוא לא בר הנישה ואין לו אחריות לביצוע המעשה, ואז במקום בית כלא הוא ילך מן הסתם להשפוז במחלקה סגורה, בדרך כלל להשפוזים ארוכים וממושכים. בר שיפוט מתייחס למצב שבו
אבל,
הוא נמצא...
אבל יכול להיות במצב הזה, יכול להיות במצב הזה שאחרי 3-4 שנים הפסיכיאטרים יבואו ויגידו, האיש החלים, ואז משחררים אותו?
קודם כל, שאלה מצוינת, כן, התשובה היא כן. לא מקרה אחד ולא שתיים ולא שלוש, אני טיפלתי בהם. הבן אדם הושפז במחלקה סגורה, אנחנו מכירים על כמה מקרים ידועים, אני לא רוצה לנקוב כרגע בשמות, אבל תעשו בגוגל, שאימא רצחה ילדיה, או שהיה איזה משהו בתוך המשפחה, נקבע שהכל היה שם בגלל התלקחות של מחלה נפשית כרונית ידועה ומוכרת. ההתלקחות היא לא הייתה לכמה שעות, ההתלקחות הייתה ארוכה, בדרך כלל יש סינדרום פרודרום מקדים, זה לא גם ל-24 שעות, זה לכמה ימים ושבועות ארוכים. הבן אדם מאושפז לתקופה לא קצרה, בדרך כלל זה חודשים ושנים ארוכות במחלקה פסיכיאטרית סגורה, גם אחרי זה שהוא יוצא הוא נמצא בצו אשפוז, בצו טיפול מרפאתי כפוי, ומקבל זריקה אחת לחודש, ונמצא במוניטורינג מאוד גדול, אבל על הרצח שהוא עשה, הוא לא משלם
אני לא, אל תיפגע אילן למקצוע, אני לא קונה את כל התיאוריות האלה ואת כל המחלות האלה. מי שנטל חיים צריכים להרחיק אותו ל-20 שנה מינימום, וכל הקשקושי מחלה האלה, לא, לא, אתה יודע, הרבה פעמים גם החלימו, יצאו החוצה ועוד פעם שוב התקף ושוב הרגו. מה זה הדבר הזה?
לא, תראה, אני אדבר איתך כאן בנושא שלך. קודם כל לגבי הנושא של מה שמדברים על אי שפיות זמנית, צריך להבין, אם בן אדם למשל היום בלילה עושה סמים, כמו סמים פסיכואקטיביים, כמו קוקאין, כמו הירואין, כמו LSD, כמו MDMA אקסטזי, או אם בן אדם היום שותה לשוכרה, ואנחנו יודעים, מכירים את הסיפור הידוע על הבחור ההוא שמסיבת רווקים אנס מישהי, ואז הוא נכנס למצב בלבולי, אפילו פסיכוטי, הוא אחראי למעשיו, ואז הוא מרצה מחבוש מלא ואין איתו שום הנחות. יש לנו בקרב החברה אנשים חולי נפש. האנשים החולי נפש, החובה עלינו כפסיכיאטרים מובילים, החובה על הממשלה, על משרד הבריאות, על הפסיכיאטרים...
אתה רוצה להגיד לי שהבעל הזה השוטר, הנורמטיבי, עם האקדח, וזהו, זה בחולי נפש, שזה מתעורר לו פתאום, ואז אנחנו... יאללה, בוא תתאשפז בכיף שלך.
הסיכוי כאן, שמדובר כאן במצב שיחות יחריף או באי שפיות זמנית, נמוך. הוא כמעט אפסי. מדוע?
Okay.
אחד, אנחנו יודעים כאן שהיה כאן ריב בתוך המשפחה. שתיים, האמא אמרה לילדים, תעלו למעלה, זאת אומרת, היה ברור כאן שיש כאן איזה, זה לא סתם out of the blue, יש כאן מצוקה שקשורה לריב בין בני הזוג, שהבעל שוטר ויש נשק בידיו,
ובאותו
רגע הוא לא שלט על הכעסים על אשתו. דבר נוסף, הבעל לא היה ידוע כסובל ממחלת נפש אוברטית, הוא לא היה מוכר, הוא לא היה מטופל,
אוקיי.
הוא לא לקח טיפול תרופתי. יתרה מזאת, הוא קיבל אישור להיות שוטר במשטרת ישראל, זאת אומרת לשאת נשק.
קיצור, זה אומרת, הוא לא יצליח לברוח ככה. טוב, נכון. קחו את התרופות שלכם, אל תשכחו. דוקטור רבינוביץ', תודה.
תודה רבה לך.
שבאמת לא נשמע כאלה בשורות, רק לצערי, אתה יודע, הסיפור הבא זה לא שאלה האם זה יקרה, רק מתי.
רק מתי.
שאלה מתי המערכת תתעורר.
תודה רבה, אנחנו נצא עכשיו לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, ואחרינו יהיו פרסומות, ואחר כך נדבר על מתי ישפטו אותך בהג. אנחנו עם חברת הכנסת מיכל קוטלר וונץ', מתאמת פעילות הכנסת בסוגיית בית הדין הבינלאומי בהג, מכחול לבן, שלום.
ערב טוב לך.
נכון, ערב טוב, ערב טוב.
הופתעת מערב שבת, כן, הם הועילו להודיע, שבעצם החליטו שלפלסטין יש מעמד של מדינה, זאת אומרת, התלונות שהם הגישו נגדנו על שימוש בכוח עודף וכו' וכו', בעצם שוות חקירה בבית הדין הפלילי בהאג.
אז קודם כל, להיות מופתעים ממש לא, אנחנו עושים רפרש לעמוד כבר מזה חודשים רבים. אני אומר שעצם הפרסום ההודעה בערב שבת בהחלט הוסיפה לפשוט חרפה של ההחלטה עצמה, והחלטה לכן, אתה צודק, בן, בעצם מעניקה סמכות במקום שאני רוצה להזכיר שיש 7 מדינות ומומחים רבים לדין הבינלאומי שהביאו את עמדתם בנוגע לכך שאין לבית הדין הבינלאומי בהג סמכות, וזה עיקרון בסיס חשוב מאוד, סמכות שיפוט שעל בסיסו בית הדין יכול לדון בסוגיות. ובכל זאת החליט בית הדין להתעלם מחוות הדעת הללו, גם של 7 מדינות וגם של המומחים הרבים, ולקחת לעצמו את הסמכות.
עכשיו, זה בית דין בינלאומי. זה בית דין בינלאומי, הוא קם מכוח אמנה בינלאומית. מה העניין הכנסת כאן? איך הכנסת יכולה להשפיע?
קודם כל תודה על השאלה. חשוב מאוד להבין, קודם כל אנחנו מבינים כולנו שההחלטה, למרות שאני משפטנית, ההחלטה הזאת איננה משפטית, היא החלטה פוליטית. ואני אומר שקודם כל אני מוכירה את כך, את זאת שיו"ר הכנסת, שיריב לוין, הכיר בפעם הראשונה בצורך במינוי לתפקיד הזה בכנסת הזאת, כשידענו שאנחנו מצפים בעצם להחלטה הזאת. המשמעות והנפקות היא, כשאנחנו מדברים על כך שהתקבלה החלטה פוליטית, שחייבת להיות הידברות בין פרלמנטרים ישראלים, בין חברי הכנסת, הפוליטיקאים הישראלים, לבין פוליטיקאים ברחבי העולם, עמיתינו ועמיתותינו, שמחויבים גם לדרוש אחריות, וגם לדרוש אחריותיות מבית הדין שהם חברות בו, מאמנת רומא שהם חברות בו, וגם מעצם זה שהם או מממנות את בית הדין הזה, או פשוט כיוון שהם כנאמנות הדין הבינלאומי וזכויות האדם חייבות לדרוש את הדין בחשבון, חייבים להבין. בית הדין הזה והמשאבים שלו מאוד מוגבלים. זה אומר שכשהוא מקבל החלטה כזאת בניגוד לעקרונות הדין הבינלאומי, כמו הסמכות שיפוט, וגם כמו עקרון המשלימות, שבמדינת ישראל, כפי שאנחנו יודעים, ושמעתי את השיחה שלכם עם פרופסור אלבשן, אנחנו מחויבים לשלטון החוק, יש פה מערכת שיפוטית מתפקדת, יש ערכאות שיפוטיות שדנות בנושאים הללו. בית הדין קם על מנת לתת מזור להפרות זכויות אדם מהגרועות ביותר שאין ערכאה שניתן לפנות אליה על מנת לקבל מזור.
תגיד, אם אנחנו בעצם נפתח פתאום לחקירה עכשיו בעניין הזה ישראל, אנחנו מייתרים את בית הדין?
לא, קודם כל, מדינת ישראל אכן חוקרת, הצבא חוקרת עצמו, ובגץ חוקרת מי שמגיש את התלונות אליו על הפרות זכויות אדם, ובדיוק מהטעם הזה, עקרון המשלימות איננו נותן לבית הדין סמכות למדינות שיש בהן שלטון חוק, שיש בהן מערכות שיפוטיות מוכרות ברחבי העולם, אז עקרון נוסף שיפרה הטובעת בקבלת ההחלטה שהיא תחקור את הנושא, אכן הוא עקרון המשלימות, אבל שאלת נכון, למה צריך שיהיה, שתהיה מתאמת מטעם הכנסת, ואני רוצה לחזור על הנושא הזה. יש לנו לא רק אחריות, אלא חובה כלפי כלל אזרחי מדינת ישראל שחייבים להבין, זה יכול לקחת עוד חודשים, זה יכול לקחת שנים, וזה יכול גם לא לקרות. שמהסיבה או מהטעם הזאת, מההחלטה הזאת, יועמדו לדין קצינים, או מפקדים, או חיילים, על, 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 על הפרות לכאורה של זכויות האדם ב-2014. אבל המנגנון הזה קיים בכל מקרה, ולנו יש חבות כלפי כל אזרחי מדינת ישראל לייצג אותנו גם בזירה הפוליטית אל מול עמיתינו ועמיתותינו.
מיכל קוטלר וונש, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה. ערב טוב.
טוב, ארי, אנחנו פותחים עכשיו במשפט הראשון. מספר אישי 216-5511, אלוף יום טוב סמיה, יום טוב סמיה, הנאשם יקום על הרגליו, ערב טוב.
ערב טוב לך.
הרי אני קם על הרגליי, ערב טוב, אני חייב להגיד לכם שאני אחרי לילה של שינה מתוקה. אז זה לא הדיר שינה מעיניי.
זה באמת המספר האישי שלו, ביקשנו אותו.
נכון.
וראינו ציוץ שלך, כמועמד להחקר על ידי בית הדין הבינלאומי בהאג, תגובתי, make my day, יהיו לי הרבה שאלות קושיות אליכם בחקירה הצולבת, אני בא עם עורך דין אלן דרשוביץ. לדעתי לא יזמנו אותך. איך אתה מרגיש?
אתה מעליב אותי עכשיו, מה זה לא יזמנו אותי? לא יפה.
יגידו, הוא מהחטיאר עם הזו, ואנחנו מעדיפים. בעצם דורון אלמוג, דורון אלמוג זה גם הדור שלך, הוא פעם נאלץ להישאר על המטוס בלונדון.
דורון החליף אותי כמפקד הפיקוד, ואני גם הייתי מפקד אוגדת עזה, כמו דורון, ואני התחלתי, אני עשיתי את הסיכול הממוקד הראשון ברצועת עזה, עמרי שרון עידי, הוא היה איתי בחפק, מה עוד אני יכול להגיד לך? טוב, בוא נהיה רציני.
מה יש לך להגיד להגנתך?
כן.
היום קפה בשבט, יום רצח יאיר, ואנשי לחי כשעמדו לדין, הפכו את המשפטים שלהם להאשמה נגד השלטון הבריטי. זה היה התרגיל.
זה בדיוק מה שאני עומד להגיד עכשיו.
דבר.
מי אתם הג שמג שעומדים מן הצד ומחליטים, כנראה על פי הרבה מוטיבציות שונות ומשונות, בוודאי לא הומניטריות, להחליט להעמיד קצינים של צה"ל לדין או לחקור קצינים של צה"ל. צה"ל הוא צבא מאוד מוסרי, מאוד מאוד מוסרי. אני לא אוהב את המילה הכי מוסרי בעולם, כי אין טבלה כזאת, אין ליגה כזאת של מוסריות. צה"ל הוא מאוד מאוד מוסרי. אני אמרתי גם כמפקד אוגדה וגם כמפקד פיקוד שאני גאה על כך שיש לי מגבלת כוח. צהל שוקל כל פצצה או כל טיל, שוקל קודם לכן, לאן להעיף אותו, לאן להפיל אותו. המצאנו את המושג נזק אגבי, שאומר שצריך שני דרגים מעל המבצע, לפחות להחליט כשיש סיכוי לנזק אגבי, שאיננו הנזק הישיר לנזק, למחבלים או לצבא שמנגד. לעומת זה, חמאס וחיזבאללה מכוונים את הטילים שלהם למרכזי אוכלוסייה, לבתי ספר. הם חוטפים ילדים באוטובוסים לבתי ספר וגני ילדים. אז מה זה הצביעות הזאת?
אני אוהב את ה... אני כמובן מסכים איתך בכל מילה, ועדיין יבואו ויגידו לך, אדוני, צהל יכול לקבוע שהוא מוסרי, אבל הוא עומד, יש עליו ביקורת משפטית, ואם בית המשפט בישראל לא בודק את זה, שזה ימציאו את הג?
בית המשפט בישראל, בתי המשפט בישראל בודקים את הצבא רגע מתוקה, אני עכשיו עושה קטנה לנכדים שלי בגלל הסגר.
צודק.
הוא לגמרי צודק.
כן. אז לא, אנחנו שומרים אותם בקפסולות, אז רק אנחנו שומרים עליהם.
אתה מחוסן?
אני מחוסן פעמיים, כמובן.
אוקיי.
שכוח.
אז בוא נעשה ככה. תראו, ראשית, מערכת המשפט הישראלית בודקת את צהל מלפני אולפנים. אני יכול לתת דוגמה. כשהרב בירן נרצח במאי 92, הייתי מפקד האוגדה. והתחילה השתוללות בשטח של המון מתיישבים מגוש קטיף, לשרוף חממות ולהיכנס אל תוך דיר אל בלח ולראות באוויר וכן הלאה. וזה היה בלתי אפשרי להשתלט עליהם בדרך של להוציא עכשיו 8 פלוגות מג"ב ולחפש אותם. עשינו את זה, אבל זה לא, זה לא, לא מצאנו את האחרון. ואז שאלתי את ראש החבורה שעשה את הבלגן, למה אתם עושים את זה? אומרים, משום שאין לנו את הנקמה המיידית, אין לנו את, זה האסטינקט שלנו. ואז הגעתי למסקמה, שאלתי אותם, תגידו, אם אני מפוצץ הבית של המחבל עכשיו, לפני הלוויה, כולכם נרגעים ועפים הביתה? אמרו, אתה לא יכול, יש לך בית משפט. אמרתי, תנו לי להחליט, לשקול, לחצנו יד, הם החזירו את כל האנשים לבתיהם, מנעתי פגיעה בחיי אדם פלסטינים ויהודים כאחד, מנעתי פגיעה ברכוש, ודקה לפני שהקבר ירד לבור, הבית התרומם באוויר.
דעתי הפלטת את עצמך עכשיו, חבל.
אני לא הפלטתי כלום, תקשיב, עשיתי שיקול דעת שבצעד הזה, שבמילא בג"ץ יאשר את פיצוץ הבית תוך 72 שעות או 48 שעות, בצעד הזה, באופן המיידי כמפקד בשטח, אני מונע פגיעה בחיי אדם יהודים ופלסטינים כאחד.
אלוף מילואים.
ופגיעה ברכוש יהודי ופלסטיני. עמדתי מול 11 שופטי בגץ. הם הגישו בגץ ובאתי להעיד.
היינו מדברים עוד הרבה בעיקר מה עושים עכשיו עם זה.
צלש. אותו דבר.
אבל נגמר לנו הזמן.
אין לנו מה לדאוג, אין לקציני צהל מה לדאוג. אנחנו צריכים להבהיר לעולם שאנחנו פועלים על פי המוסר היהודי תחילה, ועל פי המוסר והמשפט הבינלאומי, ותאמין לי שבודקים את עצמנו ובודקים אותנו בציציות.
תודה על השיחה הזו.
תודה רבה.
ולהתראות. פרסומות, ויוסף חדד יהיה פה, חכו לנו. יוסף חדד, מנכ"ל עמותת ביחד ערבים זה לזה, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
פרסמת היום טור בישראל היום, אמרת, הייתה לכם הזדמנות לשילוב אמיתי, החזבתם אפרופו הרוח הזו של החדשה בקרב ערבי ישראל, לשיתוף בחברה הישראלית וכולי, בסוף נסגרו כל הרשימות, מה נשאר? לא הרבה, תסביר.
אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמם. אם אנחנו ניקח את כל המפלגות שיש להם את הסיכוי בעצם להרכיב את הממשלה הבאה, להיות בקואליציה, אז באמת נותרנו בלי כלום. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון גם בליכוד, גם לתקווה חדשה, גם לבנט, גם ליאיר לפיד, שהוא אמור להיות האלטרנטיבה הנוספת לליכוד ובעצם לקואליציה של הימין. ואנחנו רואים, אנחנו רואים, כולם דיברו על הקול הערבי, רצו את הקול הערבי, ובסוף משריינים או במקומות לא ריאליים, או בעצם בכלל לא פונים, או בכלל לא משריינים. ולצערי זו אכזבה ענקית, ואני יכול להגיד לך את זה בין מתוך שיחות עם חבריי ברחוב הערבי הישראלי, שאומרים לי, לאן זה הולך?
ויוסף, יש נציגים ערבים במרץ ובמקום שבע יש בעבודה, שנויה במחלוקת, אבל למה אתה אומר שזה לא רלוונטי?
משום שאנחנו מדברים קודם כל על מפלגות שאנחנו רוצים שיהיו בעלות השפעה. בואו קח את מרץ, 20 שנה כבר לא בקואליציה. נכון, אני גם סרגנתי ואמרתי, מקומות 4 ו-5 בהחלט ריאליים, כל הכבוד, אבל אנחנו יודעים, והנה, לדעתי תסכימו איתי, שבסופו של דבר מפלגת מרץ היא לא תהיה באמת אלטרנטיבה, היא גם לא תהיה בקואליציה.
אתה שואל איפה בליכוד? רגע, איפה הוא שם את נייל זובי?
מקום 39.
לא, 40 זה בוריס הפליצ'וק, זה משהו אחר.
מקום 39, נייל זובי במקום 39.
אבל הוא מבטיח לו להיות שר.
הוא מבטיח גם לניר ברקת להיות שר, אם אני מזכיר לך. ואתה יודע, אני רוצה להגיד לכם משהו על נייל זובי. קודם כל אני מכיר אותו, ובאמת הוא איש יקר ואיש חינוך, ובאמת מחנך מעולה, ולצערי, לצערי, המקום הזה לא מכבד לא אותו ולא אף נציג אחר. וכמו שאמרתי, אפרופו מפלגת העבודה, אנחנו, זה סוג של, במקום שבע, זה סוג של הרשימה המשותפת, זה אותה גברת בשינוי הדרת, לצערי. זה לא משם יבוא השותפות ולא משם יגיע...
תגיד, לך אף אחד לא הציע, יוסף?
כן קיבלתי הצעות, אבל אני לא עלי תהנה, ולצערי ההצעות שקיבלתי הן הצעות שבהן, איך אני אגיד את זה בעדינות, העיקר שיהיה ערבי במפלגות האלו, ואני לא מתכוון...
תגיד ערבי מחמד. יוסף חדר, אתה לא ערבי מחמד, כן. משפט אחד
מהזמן. משפט אחד לא חשוב להגיד לך, אני במקום שאני נמצא בו כרגע כמנכ״ל ביחד ערבים זה לזה, אנחנו באמת עושים עבודה מאוד 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 טובה בלגשר על הפערים וכמובן לחבר את החברה הערבית הישראלית לחברה הישראלית כולה. וביום שאנחנו באמת נראה שיש מקום באחת המפלגות האלה, כשיבוא באמת ברצינות, עם קמפיין, שיריום
את עם חובה דריאלי, אז נתקדם. תודה רבה,
עורך דוסיקה אפרת
קורמן, אחראי לשידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל מיכל קדוש ויניב מורזובסקי המלך. אחרינו ספורטינג קופון ושיר פיש, עכשיו ידיעה בוואלה שביידן אומר אריה שהוא לא יוריד את הסנקציות מאיראן כדי להחזיר אותה לשולחן המסע ומתן. ידיעה מאוד חשובה.
כן, נכון. טוב, אולי מחר נדבר על זה.
כן, יאללה, נתראה מחר.
להתראות. ביי.